אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של 102 תל אביב. הדודים מאמריקה עם שירה רודרמן, הפודקאסט על יהודי ארצות הברית וישראל.
שלום מאזינים ומאזינות, כאן שירה רודרמן בפודקאסט הדודים מאמריקה, התגעגעתי אליכם. הפודקאסט של קרן משפחת רודרמן ורדיו תל אביב. בכל פרק נעסוק בסיפור המרתק של הקשר בין ישראל ליהדות ארצות הברית ומה שביניהם, דרך שיחות עומק עם דמויות מובילות מעולמות התרבות, כלכלה, תקשורת, חברה ועוד הרבה דברים מעניינים. והיום באמת יש איתי אורח מיוחד, ברוכים הבאים, אורי שפט.
תודה רבה,
הבעלים,
איזה קבלת פנים.
המקים והמייסד של רשת לחמים, בייקי, אופה, אני קוראת לזה בלב ובנשמה. אני ממש מודה לך שאתה פה איתנו.
תודה רבה שהזמנתם, כיף לי להיות פה.
האמת שקודם כל אני חייבת לחלוק איתך שאם יש משהו אהוב עליי, זה לחם. ואם יש משהו שקשה לוותר עליו בתרבות, אני אומרת שאנחנו חיים בה, היהודית והכללית, זה הלחם, מה שמחבר בין כל כך הרבה דברים, גם בשולחן. איך הגעת להיות אופה?
קודם כל בוא אני אפתיע אותך, גם אני אוהב לחם. איך הגעתי להיות אופה? אז הכל מתחיל מאימא, ואימא גננת, דנית, עלתה ב-61 לישראל יחד עם אבא שלי מקופנהגן, ואני נולדתי פחות משנה אחרי. אז קודם כל החיבור הזה של משהו שמהתרבות הדנית והתרבות היהודית והחיבור לאימא גננת, שהגן מתנהל בבית, אז מן הסתם עושים חלות, אבל רוב ילדותי עברה ברעננה, בשכונה קצת מבודדת ברעננה, שנות ה-60, 70, איזה קונדיטוריה מאפייה היה קיימת, לחם קונים בסופר.
ובעיקר לחם שחור.
וקונדיטוריה אין בסביבה בכלל, כאילו יש איזה אחת במרכז רעננה, אבל מן הסתם זה אפילו לא עולה, כמו שלא היו מנקים לבד את הבית, היו צובעים לבד את הבית, והיו אופים את העוגות לבד, ואת הלחם קונים, אבל בשישי תחלות. משם לא רק שזה עם החיבור ללחם, אלא גם חיבור בכלל למעשה ידיה של, 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 של אמא. למרות שהבישול הדני למשל היום מאוד מאוד נחשב, זה לא ככה, זה
די... בישול אלי יותר, לא?
בישול אלי יותר. אבל גם שם החיבור, גם מעבר ללחם, לפחות אז בישולים מתוחכמים אליים, יותר חיבור לחומר גלם.
יש לנו משהו משותף, גם אמא שלי גננת.
וואו.
ואני חושבת שגננות הן נשים מיוחדות. באמת, היכולת שלהן... לקרקע אותנו ולהחזיק אותנו בדברים הבסיסיים והפשוטים הם משמעותיים. אז אני שמחה שאנחנו חולקים משהו נוסף במשותף, חוץ מאהבה אדירה ללחם.
כן.
אנחנו פה בפודקאסט הזה מדברים הרבה, אני אומרת, על הקשר עם ארצות הברית, הקשר עם יהדות ארצות הברית, ומעניין אותי לשמוע אותך. קודם כל, האם אוכל, ובהקשר הזה מאפים, יכולים להיות כלי מחבר בין תרבויות?
מיד אני אומר כן, כי אוכל מחבר את כולם למשהו מאוד בסיסי בעצם היותנו בני אנוש, וכוחה של הפחממה הוא בלתי אמן. ואם שאלת אותי למה החיבור ללחם, אז זה באמת, קודם כל זה עולם, לפני שהתחלתי עם הלחם, למדתי ביולוגיה בכלל, ושם כדי לראות תוצאות, זה הרבה זמן של מחקר פה, התחברתי לעולם של קצת סיפוקים מיידיים, והתגובות, אתה רואה את זה מאנשים, שבכלל באוכל, אבל עוד פעם, ספציפית גם למושג הזה לחם, זה בלתי יאמן.
למה חלום?
אז בטח לחם ומאפים זה, לשאלתך, בטח ובטח מחבר מיד, ומחבר מאוד אנשים מאוד מאוד בקלות ביחד.
למה חלום לפרוץ לארצות הברית? זאת אומרת, אני יכולה לחשוב על כל כך הרבה יעדים, ועדיין, אני אומרת, יש משהו שקורה לנו הישראלים בחיבור עם השוק האמריקאי.
קודם כל, אני חושב ככה, במלוא הכנות, קודם כל החלום הזה להצליח, איפה אפשר להצליח הכי גדול, איפה הכי הרבה? אמריקה. זה ככה, אני חושב שאם אני נובר עמוק בתוך איך התגלגלתי, כי לא הכל היה מתוכנן מן הסתם מלכתחילה. וזה ישב שם חלום, אולי אפילו כמשהו נשגע ואולי בלתי אפילו מושג או בלתי אפשרי. אני אגיד שעוד לפני, בכלל לפני ארצות, לפני שפתחתי עסק בארצות הברית, היה לי מין מיני ניסיון כזה, וזה לפני שפתחתי את לחמים, עשיתי סיור מאוד מקיף עם, איזה, עם קבוצה של אנשים, ונחתנו בניו יורק, וראיתי את אותם מקומות מאוד מאוד ידועים של לחם בניו יורק, בלטזר, קצת ברוח לי שמות כרגע מהראש, אימיז, כאלה מוסדות כאילו, שגם כן לא היו הרבה זמן, אבל היו קיימים, אבל הקבוצה החליטה שהם רוצים לפתוח בכלל מקומות אחרים, באריזונה, פיניקס אריזונה, לס וגאס, ואני התקפלתי וחזרתי לתל אביב. אבל אז זה היה ניסיון ראשון, אבל אז ככה, ביד ביד, גם עם החלום הזה, שהוא קשור למילה הצלחה, ואולי גם הרצון שלי גם קצת להתפרסם ולראות בעצם, ככה היה לי איזה משפט בראש, בוא נראה לאיפה הלחם יכול לקחת אותי, מעבר ללחם עצמו ולחלון של הבצק ולחור בלחם. אז זה תמיד גירה אותי, אבל זה יד ביד, יחד עם איזו התפתחות אישית ורצון כל הזמן לחדש ולהתפתח, והחלום של ארצות הברית.
אז אני רוצה לצלול איתך רגע, לתוך הסיפור של באמת, אני אומרת, ההבדל בין התרבויות. יש פה בעצם כמה היבטים, שאני סקרנית לשמוע איך חווית אותם ואיך התמודדת איתם. בארצות הברית, הלחמים בעבר הכי ידועים היה בעיקר יושב על בייגל, שגם הוא יצא מבית היוצר היהודי, למי שלא מכיר ויודע. ומעניין אותי לדעת איך התקבל מה שאתה הבאת, כי בעצם לחמים לא מציע פשט של לחם. זה לחמים טובים, לחמים בריאים, אפייה טריה, אפייה במקום. גם ההיבט התרבותי של להיכנס למאפייה ורגע לשהות בה, ולא grab and go, שמאוד מאוד יושב בתרבות האמריקאית, לכל מי שמכיר, שהם לא מאפיות, אבל סטארבקס ודנקן דונלדס וכל מה שכולם בדרך כלל מתחברים לקפה. והנה פה, יש איזו הצעה ונגיעה בתרבות קצת אחרת. איך זה התקבל? מה למדת בשוני של איך לחמים מתקבל במדינת ישראל לבין ארצות הברית?
גם מבחינת ההבנה שלי, נלך עוד יותר טיפה אחור, בתור ילד שגדל ברעננה, ומבחינתי הייתי אוכל קודם כל בבית, הייתי הרבה פעמים אוכל כביכול דני. לקח לי זמן להבין שאני אוכל בעצם אוכל יהודי, עם השפעות דניות, ושהרואים שלי אמנם נולדו בקופנהגן, אבל הם בעצם, הסבים והסבתות הגיעו ממש בצעירותם, מרוסיה, פולניה, גרמניה. אז ככה להבין רגע מה זה, ובכלל בוא דערה על הבייגל, אז אני אומר, אנחנו היינו גם, אנחנו מנחסים דברים לעצמנו, גם כולל החלה שאולי נדבר עליה בעתיד, אנחנו בגלל התזזיתיות שלנו, הנדודים, היהודי הנודד, פשוט העברנו דברים ממקום למקום, וקיבלנו דברים חדשים וחדשנות, הבאנו את זה מפולין לפה ומפה לארצות הברית, אז לא בהכרח המצאנו את הבייגל או את החלה. ועוד סיפור מעניין שקשור לשאלתך היה, אנחנו, אז אני גם הקריאטור של Bread's Bakery, זה היה היציאה הראשונה לעסק, שאני כבר לא חלק ממנו, אבל קמתי אותו והייתי שותף פה. ועוד דרום פתיחה, נסערתי שנתנו, שכחתי את שמה של אותה כתבת בניו יורק טיימס לדעתי, או כתבת אוכל, והיא כתבה, הולכים לפתוח מאפייה יהודית בניו יורק. ואני נסערתי ואמרתי, רק רגע, אני יופי דני, אני למדתי בצרפת, עבדתי עם טובי אופים בצרפת, וגם באיטליה, וגם בגרמניה, ויש לי כבר עסק בישראל, ולמה יהודי? יש לי פה קרוסון צרפתי, ויש לי לחם שיפון מדנמרק, ויש לי ג'בטה מאיטליה, אבל אותה כתבת אוכל מפורסמת, הסתכלה והיא ראתה בבקה וחלה, וקבעה שזה מאפייה יהודית. אז בעניין של תרבות, אז אתה בעצם, אני בעצם הייתי לאורך המסע שלי בלימוד ובזה, אספתי בעצם מוצרים טובים, כמו שקצת אמרתי, כמו יהודי טוב, מכל מיני מקומות בעולם, אבל בעצם יותר הבאתי את הדברים בעצם הכי טובים שאני יודע לעשות לניו יורק. התקבל בצורה חמה, בלתי רגילה על ידי הניו יורקים, ברור שקודם כל על ידי יהודים וישראלים, ואז בעצם הרחבנו
שזו, את שזו תוספת חשובה, שבסוף אני אומרת, גם הדבק שמחבר בינינו, כמו שאבקת אפייה מחברת בין מצרכים או שמרים, הסיפור של הישראלים והיהודים, יש להם חלק חשוב בהטמעת, אני חושבת, מוצרים או ברנדס, מותגים שמגיעים מישראל. אבל מה אני אשאל אותך בהבדילים התרבותיים, האם בכל זאת להיכנס לתרבות אמריקאית, גם בהעסקה, גם בתפיסת אוכל, גם בניואנסים, אני אומרת שפחות מוכרים לך, איפה ראית וגילית את ההבדלים?
אני אגיד, קודם כל, כן יש הבדלים, ואתה רואה זה במאפיות ובתפיסות עולם, איך שאנשים מתייחסים. זה כן קשור גם להרגלים של אנשים מבחינת כמה קונים הביתה, למשל, העניין של הכמות. Mm-hmm. זאת אומרת, אם בישראל התרגלתי, נגיד, ללקוח שבא, אני הולך למשרד, למה שאני אקח פרוסת עוגה? אני אוכל פרוסה ואני אביא את כל העוגה למשרד. ראיתי שאמריקאים, עוד פעם, שאלה מה זה אמריקאים ומה זה אמריקאים ניו יורקים, אבל בוא נעשה את ההכללה הזאת, הרבה יותר מדויקים בקנייה שלהם.
פרוסה זה פרוסה.
פרוסה זה פרוסה, ואני אוכל, וגם אני לא צריך להביא לכולם. אבל חלק מזה גם, אני אומר, ההבנה שלי את התרבות, זה היה גם קשורה לא לדילמה, אבל להתלבטויות סביב התפריט. מה אני בעצם, שאנחנו פותחים שם, ובהתחלה ניסיתי להתאים את עצמי, רגע, בוא נעשה כזה אמריקאי, ואני חושב שזה הגדולה של ארצות הברית בעצם, שפתאום הבנתי, רק רגע, אתה תעשה את אותו קריך סלמון כמו שאתה עושה במאפייה בלחמים. תעשה את אותו חלה בדיוק כמו שעשית, תעשה את אותו בגד, כאילו, שאני לא צריך
האותנטי
לנסות להיות אמריקאי, כי מה זה להיות אמריקאי? זאת אומרת, אני יכול להמשיך להיות, להביא בדיוק את מה שעשיתי, אז במיוחד במקום כמו ניו יורק, שהוא כל כך קוסמופוליטי, זה כאילו חדירה מאוד קלה, אבל אני יכול להשוות את זה היום למה שקורה בבוסטון. בוסטון זה כבר אנשים אחרים, יותר פיקית, יותר נותנים לך רגע בו ככה, אתה צריך הרבה יותר, גם ברמה העסקית, סבלנות רגע, ולהיות קונסיסטנטי, ולהמשיך פחות עולם של טרנדים, בהשוואה לניו יורק עוד פעם. מבחינת אנשים, כן, להבין, בכלל, פתאום, אתה יודעת, זה כאילו מפתיע, שנגיד, למשל, בבוסטון, כאילו, אני לא יוצא מכל הנחה, למשל, כולם יודעים מה זה בפקה? לא.
לא.
ממש לא. אבל בתרבותית, מבחינת הקנייה, יד משל השהייה, כן, כאילו שבכלל, ביותר בקשור לעולם של אולי קצת אפילו סלו פוד, פה טיפה יותר לאט.
אבל כיף היה לנו לראות שיש לך חמישה או שלושה סניפים לפחות בקרבת מקום מוכר טוב לי, שזה בוקליין, פתאום רואים בייקי, שאני כן יכולה להעיד שזה שינוי תרבותי מאוד מאוד גדול בארצות הברית, כי אם לפני 20 שנה, אני כבר על הקו 20 ומשהו שנה, לא היה מקום להכניס בתי קפה, מאפיות, אני אומרת שהם לא באמת תיקח ותצא, אלא שאתה רגע שוהה, משתהה, חשוף לדברים חדשים, השינוי הזה הוא מאוד מאוד מורגש בארצות הברית, וגם בבוסטון, שיותר קשה לפיצוח, כפי שתיארת. אז אותי זה ריגש לראות את הנוכחות, קודם כל הישראלית, ולך לדעתי כן יש יכולת להתגאות, גם בפלייבר ובהיבט היהודי, שכן סיגנצ'ר, חתימות כמו בבקה וחלה, אתה יודע, בחלה משתמשים במסעדות, אני קוראת לממש ממש לא ישראליות ולא יהודיות בארצות הברית, כחלק מהתפריט שלהם, שזה פרנץ' טוסט. זה מבוסס, אני עדיין מנחסת את זה לנו, לאוכל שהוא מאוד מאוד מזוהה יהודי, וזו חלה. אתה רואה את הניואנסים היהודיים באים לידי ביטוי?
כן, אבל גם לשאלתך, כשאתם קודם, גם ההבדל בין ישראלי ליהודי, מה זה אומר, מה זה אומר שם. גם דיברת מקודם על השהייה רגע, על שבאים, זה זה פחות, כאילו זה גם קשור לתרבות, אבל זאת אומרת, בדרך האוכל, זה גם בשיטה של ההכנה, הזכרת מקודם את העניין של הטריות למשל, שבעצם כל הרעיון הוא היה כל הזמן, מתוך ההבנה שלי שאיכות הלחם והמאפים עולה לאין ערוך עם, עם טריות, ואני רואה את זה גם בתוך עולם המסעדות, וגם חלק ללמה, כן, האוכל הישראלי מאוד מאוד טעים להרבה מאוד אנשים, לא רק בארצות הברית, אבל בעולם כולו, על הצלחה, אם היינו זומגע את הפוליטיקה, היינו אולי במקום אחר גם מבחינת האוכל שלנו, אבל זה קשור בדיוק לעולם הזה של הטריות. אנחנו אוהבים סלט, גם לא בתחום המאפה, סלט חתוך עכשיו, כמה אמהות יהודיות או אמהות בכלל, את שאומרת, ילדים לא אוכלים את האוכל מאתמול. אני לא יודע, זה כן קשור אולי יותר למזרח התחון, וכמובן גם לאקלים פה, שהוא יותר חם, שרוצים לאכול אוכל של היום, אבל זה הבדל מאוד מאוד גדול, גם מאחורי הקלעים, בתוך מאפיות ומסעדות, כל הנושא של ההכנות, כי ארצות באמריקאים, בתרבותית, הם נורא מסודרים, ומה שנקרא אצלנו המזון פלאס וההכנות, ובוא נהיה ממש מוכנים, אז בוא נכין איזה יום, יומיים קודם.
שלא עובד במאפייה.
וגם בארצות הברית, גם הכל גדול, אז זאת אומרת, אנחנו ישר חושבים בגדול, אז אנחנו רוצים להכין כמויות, כאילו, זה
מאוד חשוב מה שאתה אומר.
זה מאוד משפיע על בסוף, על הטעם ועל האוכל, ואנחנו, אני ממש מרגיש שפה, כן, אנחנו משפיעים, ואני רואה את החיקויים, וגם של ישראלים אחרים שפתחו מאפיות, העניין של הטריות הוא, והתפיסה של האוכל, איך הוא מוגש.
אני אשהה לרגע פה, ואני אגיד לאלה שפחות מכירים, אני תמיד הייתי צינית בהקשר הזה בבית שלי, בארצות הברית, אתה יכול לקנות לחם והוא יחזיק שבועות רבים בארצות הברית, במה שנקרא לשיש או במגירת הלחם, מה שמעיד על חומרים פחות טבעיים וטריות מאוד מאוד נמוכה, כנ"ל במוצרים אחרים כמו גבינה, ותמיד ייחסנו לזה כמה, כשאתה לא מבין, אז אתה אומר, איי, תראה, פה הלחם מרזיק מעמד, אצלנו יש לזה, אני אומרת, חוסר הבנה של זה פחות בריא, פחות טרי, פחות טעים, וזה פשוט מרתק לשמוע אותך אומר, שיש יכולת במה שאתה עושה אפילו להשפיע על התרבות המקומית ברגע להבין איכות.
לגמרי. ואני אגיד, לא רק באיכות, אז אם אנחנו מדברים על האיכות, זה גם בעצם גם מה אנחנו נותנים בעצם, מה אנחנו נותנים לאכול, מבחינת אפילו ניקח לחם, נסתכל מה המרכיבים של הלחם. בסופו של דבר אנחנו מדברים על 4 חומרי גלם בסיסיים שאנחנו צריכים, שזה מים, קמח, שמרים ומלח, כדי לעשות לחם, ופתאום אתה רואה איזה 20 תוספים, אבל אני חושב שזה לא רק הבריאות, זה גם הטריות, וגם השאלה היא מה אוכלים. וכל העולם שהולך מתפתח גם פה וגם שם, גם לאכול יותר בריא מבחינת קמחים יותר מלאים, וגיוון של המקורות של הדגנים, זאת אומרת, קוסמין, שיפונים, כל העולם הזה, שלאט לאט אני רואה, זאת אומרת, גם אם ניקח כן את העניין התרבות האמריקאית, בכלל מה אוכלים בבוקר.
אבל משהו השתנה אצלך בעקבות זה שאתה עכשיו בארצות הברית? זאת אומרת, ההפך, לא ההשפעות שאתה הבאת מעולם ידע שלך, גם היהודי וגם הישראלי, אבל בעקבות התרבות האמריקאית או היהודית האמריקאית, יש משהו שהשתנה אם בעשייה, אם בתפריט, באופן שאתה עכשיו רואה את העולם העסקי שלך?
קודם כל כן, בוודאי, כי זה כמו שככה, כשהגעתי לארצות הברית, אז סיפרתי מקודם, אספתי מלא דברים, וגם פה, כשאנחנו נודדים, אנחנו לא יכולים לקחת את כל עסקת החבילה, את כל האמריקאי נקרא לזה, אני יכול לקחת רק את הדברים הטובים, אבל זה... אבל לשאלתך, אני מנסה רגע למצוא את הדיוק במה ש... באיך זה השפיע עליי, אני צריך לזה עוד דקה רגע,
כאילו... יש לך בגל
בתפריט? הנה, דוגמת, תודה, דוגמה נהדרת. אז בבוסטון עשיתי, שם לא באנו בעצם, שם הקונספט הוא טיפה שונה ממה שנקרא, אני קורא לזה פול בייקרי, מגוון שלם של לחמים, פחות התמקדנו בלחם, הרעיון שם היה בעצם כן בית קפה to go, אבל ברמה גבוהה. זאת אומרת, אם הסתכלתי על רשתות שעושות קפה, שגם פה תרבות הקפה, למרות האמירות החוזרות משנות הקפה האמריקאי לא טוב, לא נכון. זה כמו להגיד שכל הבגטים בפריז הם טובים. 90% הם לא טובים, הם תעשייתיים, ולא עשו אותם בכלל במקום, וצריך לדעת איפה לקנות בגט טוב. אבל בארצות הברית, אני רוצה להפריך את כל העניין הזה של קפה לא טוב, כולל ברשתות גדולות שלקוחים את הקפה 10 צעדים קדימה, ומשפיעות על כל העולם בתחום של הקפה. יש מלא קפה טוב. גם לחם, דרך אגב, צריך רק לדעת איפה...
אני עכשיו יודעת למי לפנות.
איפה למצוא איתו. ואפרופו על השאלה שלך בעגל. אז לא באתי לעשות ריינג' שלם, אבל חלות היינו עושים, ולחם כפרי, ובגט מעט מאוד, וכמה לחמניות כדי להכין את הכריכים. והתחלתי, אמרתי, טוב, אנחנו עושים בצק חלה, אני אעשה לחמניית קשר. ואני אשים בה את הכריך במין... כולם מכירים את החלת קשר של יום שישי. וחוץ מלעשות סנדוויצ'ים, גם רצו למכור אותם כלחמניות הביתה, וכמעט לא, בסנדוויצ'ים לא תפס. אז לקחתי את אותה רצועה של הבצק, ועשיתי, במקום לעשות קשר, עשיתי צורה של בייגל, וקראתי לזה סופט בייגל, כי הבייגל ידוע קצת בזה שהוא אלסטי קצת, והוא קצת ככה, יש לו ביס כזה קשה, ולעומת החלה שהיא אמורה להיות רכה ועברירית, וכזה סוגית כזאת. ולא אהבתי אותך להגיד שברגע שנתתי לאותו מוצר, לאותו טעם, שם אחר.
זה תפס.
אבל בשמות יש עוד הרבה דברים, זה כמו קצת הסיפור של הבאבקה בניו יורק, הייתה לי את הבאבקה לפני זה, רק קראנו לזה קרנץ, שוקולד, או משהו כאילו בארץ, בכלל קוראים זה שמרים שוקולד. המהפך הגדול וההצלחה של הבאבקה היה שינוי השם לבאבקה, בעצם משמרים שוקולד לבאבקה שוקולד.
זה מרתק. קשה שלא להתייחס רגע לתקופה שבה אנחנו נמצאים. בכל זאת, רשת ישראלי עומד בראשה, אדם, אני אומרת, שכן מחובר לסיפור היהודי, 7 באוקטובר, תקופה לא פשוטה לחברה הישראלית ולעם היהודי. הרגשת את זה בארצות הברית?
לא הרגשתי את זה ברמת העסק. הרגשתי ברמת הנוכחות בבוסטון, ב-151 טרימונט, זה מול הפארק, מול עכשיו הסמל של מרטין לותר, ושם בעצם כל ההפגנות הפרו-פלסטיניות. ולא פעם ולא פעמיים, אחרי שההפגנות הסתיימו, באו אנשים כולל עם הדגל עם החולצה והתיישבו בבייקי, ואכלו בורקס וחומוס. למרות שזה לא המוצר, כאילו בורקס כן, חומוס, אבל יש גם חומוס, או בכלל, ומעולם לא הסתרנו, זאת אומרת, אף פעם לא באנו עם הצהרה גדולה שאנחנו עסק ישראלי. מצד אחד, מצד שני, גם מעולם לא הסתרנו את ישראליותנו, כולל שדי בכניסה, יש ספר שלי שעשיתי בארצות הברית בניו יורק עם Artisan Books, ועליו כתוב, זה New World of Israeli Baking, והוא לא, מעולם לא הוסר מהמיקום שלו ממש על הכניסה, והוא אפילו בכמה מקומות, וגם תקופות ארוכות הייתה שומע עברית בינינו, ובין עובדים ישראלים שעבדו שם, ולא נתקלנו בגלוי של...
אבל הרגשת קושי? שרגע אחד הם מפגינים בחוץ, ודקה אחרי זה נכנסים משתות קפה ומאפה? כשהם
כן,
לבושים?
לא, ברור, מבחינת ההרגשה, הרגשה היא הרגשה נוראה, גם לא מזמן אחרי שבעצם, הייתי שנה בבוסטון, ממש גרתי בבוסטון, בשנת ההקמה הראשונה, ואחרי זה יותר ביקורים, אז בביקורים אני יושן במלון מאוד מאוד קרוב למאפייה, ומסתכל למטה על צומת די מרכזית, ופתאום כן, בימים מסוימים שהיה קשה להגיע בכלל לכניסה של המלון, ואתר את ההפגנה, אתה מסתובב עם הרגשה...
צביטה בלב.
עם צביטה בלב, ואני עוזב את זה רגע, הם לא מבינים למה הם באמת להם את האינפורמציה הנכונה, ואתה רואה... אני אוהב נורא הופעות, הלכתי לכמה הופעות, ואתה רואה... הרבה צעירים סטודנטים, בוסטון הרי עיר של סטודנטים, אבל עם הקפייה, וזה מעבר לצובט בלב כמובן.
שאלה שכנראה מעסיקה הרבה צעירים, צעירות, אנשים שחיים את היום-יום. כשורה, אני אומרת, גם להיבט העסקי, גם להיבט הצרכני, יוקר מחיה. מאוד מאוד לא פשוט להחזיק עסק בימים כאלו. ואם רוצים להחזיק עסק, מה שאמרת, שמדבר איכות ומותג וטריות, ומעניין אותי לראות אם אתה רואה הבדלים בצריכה, מבחינה תרבותית, בין הציבור הישראלי לציבור ה... אמריקאי, כי כולם מדברים על קשיים יומיומיים, ומצד שני, אני תוהה אם זה בא לידי ביטוי.
אני חושב שכולנו מאותגרים ברמה העסקית, אומר, גם כבעלי עסקים וגם כצרכנים, כי בסדר, נכון שיש לי מאפייה, אבל אני צורך אוכל ומוצרים אחרים בחוץ, ואנחנו כל פעם ככה נעמדים רגע, וכמובן שאני מאחורי הקלעים של העסק שלי, ושלא לדבר דרך אגב, זה לא רק יוקר המחיה, זה קודם כל זה אנחנו, כי כל נושא של שכר השתנה מאוד, גם בארצות הברית וגם בישראל, אנחנו מדברים על הרפרנס הוא תמיד מהו שכר המינימום, שלרוב אף אחד לא משלם, אנחנו משלמים קצת לפחות גם לעובדים שממש בתחילת הדרך משלמים להם יותר משכר מינימום. אז העלות של העבודה, ונגעת בנקודה של האיכות, שבאמת המאבק או הדילמה כל הזמן בין אוטומציה ומכונות לבין עבודה ידנית, אנחנו מאוד מתגעים בעבודה הידנית, אבל בסוף הדרך, יש לזה ביטוי באיכות בין מכונה, שאנחנו צריכים להתאים את הבצק שיבוא במכונה, או לבין זה הלחם, אני לא... אם יש שינוי בין ארצות הברית, זה לא משהו שאני לגמרי ער ומודע לו, אנחנו כן רואים את זה, אנחנו כן מסתרואים את האנשים הרבה יותר מודעות למחירים, מסתכלים לפני, שואלים שאלות... סתם, ברמה האישית שלי של הביזנס, תמיד ככה, ואני מקבל הערות, ואני חי, אני נמצא בחנויות, וזה כואב שלפעמים גם כן, אתה מקבל המלצה מהמנהלים שלי לעליית מחירים, ואתה דוגר עליה, אני אומר אפילו יותר מחצי שנה לפעמים, אחרי שדוחפים אותך, תראה, אנחנו, אין פה מספיק בשר, מה שנקרא רווח. אבל לגבי ההתנהגות הצרכנית, כן, אנחנו ברור שמרגישים אותה, אנשים יותר חושבים, אבל זה גם בא בבד לבד, אני לא יודע איפה תמיד להגיד את זה, מול גם, אם דיברנו על מאפיות, שזה נהיה משהו מאוד מאוד פופולרי, גם בישראל, גם בארצות הברית, גם בניו יורק, גם בבוסטון, יש שם, כאילו, כל העולם הקפה, והמאפה, והלחם, בתאוצה מאוד מאוד גדולה, מזה כבר 10 שנים, ככה קצת עכשיו כרגע אולי התמתן, אבל התקופה ממש פריחה, לתחום. אבל האמריקאי כן בניגוד בניגוד עוד פעם אנחנו מדברים בהכללות ברור. מאוד מאוד גדולות כמו שאמרתי בהתחלה הוא יותר מדויק בקניות שלו מישראלי.
זה ממש אתה מדבר ואני רואה את זה קורה לנגד עיניי כמי שחי בין שני עולמות את ההבדלים התרבותיים האלה. ושאלה לסיום ככה עם הפנים קדימה, אם אתה צריך לתאר ולדמיין את החמש, 10 שנים הבאות, איפה אתה רואה את השינויים הגדולים בתחום, אני אומר, את הלחמים קו נטוי קולינריה, עם, בהקשר של ההשפעות התרבותיות ההדדיות אחת על השנייה, ישראל, ארצות הברית, הקהילה היהודית, בתוך ארצות הברית, בחוץ,
תראי, קודם כל, כל העולם, כולל אני, ואני מניח ולא מעט, קודם כל העניין הזה של המודעות שאנחנו כבני אדם, אנחנו מערכת סגורה, ומה שאנחנו רוצים לדעת הרבה יותר, או הרבה, באחוזים הרבה יותר גבוהים. אנשים מאוד רוצים לדעת מה הם מכניסים לפה ולגוף שלהם. עוד פעם, זה באחוזים גדולים. עכשיו, דיברנו קצת על הבדלים תרבותיים בין התרבות האכילה האמריקאית, שהיא, כהכללה אני אגיד, הם אפילו מאחורינו קצת. אבל עוד פעם, אני חי עולם של תל אביב קצת, בואו רגע, כאילו עוד פעם, אני לא אומר את זה בתוך איזושהי התנסות, אבל
לא,
כאילו,
צדק, אתה מודע.
אני יותר נחשף לאנשים, כאילו, לאנשים שזה מאוד מעניין אותם, נכון. אולי זה מה שאני חושב, אז זה מה שאני מושך לבין... כאילו קצת אמריקאית, שהכל טיפה יותר גדול או יותר, או רואים אנשים יותר כבדי משקל מלפעמים. אפילו דרך אגב לא התייחסנו לזה מקודם, אפילו מה אוכלים בבוקר, מה מתחילים את הבוקר, מה זה ארוחת בוקר האמריקאית הזאת, עם הפנקייק, שאלתי להבדילים את זה לפנקייקים, או אוכלים מתוק בבוקר, או אוכלים מלוח בבוקר, או אוכלים סנדוויצ'ים גבינה, או אוכלים סינמון בן. כאילו, אפילו, וזה מתחיל הרי מגיל מאוד מאוד צעיר. לא עניתי על זה מקודם ממש, אבל שם זה נכנס, כאילו ההבדלים בתרבות של האכילה מאוד מאוד, כן מאוד מאוד שונה, כן משפיעה, כי בסוף אתה נכנס לחנות מה אתה מציג ומה אתה בוחר. ובהקשר של האמריקאי, עוד פעם זה לא משהו שזה, אבל העולם שנהפך לכפר קטן והזמינות של החומרי גלם בעצם, שעוד בדיוק קשור לעניין של מה שאנחנו אוכלים, מאוד משפיעה, כי ניתן להשיג הכל, ודווקא דברים שיש דברים ש עם ההתפתחות שהיו מאוד יקרים שהם טיפה התמתנו דווקא, כאילו דברים בריאותיים שהיה יותר קשה להשיג אותם או עלותם גבוהים, אבל שם אני רואה את את השינוי הכי גדול זה מה אנחנו אוכלים, שאנשים יותר ויותר אנשים יוצאו לדעת מה הם מכניסים לפה. דיברתי על זה מקודם לשנייה אחת רגע, ואמרתי רגע, בוא נסתכל מה יש בלחם הזה, שבעצם דורש 4, 5, 6, 8 מרכיבים עם תוספות, והרצון, עוד פעם, לחיי מדף, לכל מיני דברים כאלה, גורם לכימיה להיכנס לתוך המזון שלנו.
אני רואה קפיצה מאוד משמעותית. בנוכחות של רשתות או יוצרים כמוך ישראלים בתוך התרבות האמריקאית בתחום האוכל. אם אני מסתכלת 25 שנה אחורה, שבאמת באמת היה אפשר אולי במקום אחד כמו ניו יורק לראות נוכחות כזו או אחרת, היום אנחנו מדברים על רשתות של יוצרים ומייסדים ישראליים מ לחמים בייקי, ללנדבר, לארומה והרבה אחרים, וכל השפים שפותחים מסעדות, ואני אומרת, אני רואה את ההשפעה התרבותית על הציבור האמריקאי בהכנסת האוכל, הסגנון והלב.
אמיתי, אמיתי, אני שמח כך שהזכרת את זה, כי אני לא רואה הבדל גדול בין, נגיד, מה שאנחנו כישראלים מביאים לעולם בהייטק, ובאוכל, היזמות, הקריאטיביות, הנועזות לנסות כל מיני דברים וכל מיני קומבינציות, הלמידה מהר, היהודיות שלנו הנודדת שיודעת להעביר דברים מהר ממקום למקום ולתרגם אותם מצרפת לאיטליה, לישראל, לארצות הברית, היא מאוד מאוד חזקה. ואני רואה המון, כמובן מן הסתם, בקשר ארצות הברית, המון שפים ואופים וקונדיטורים כאילו מצליחים ויוזמים, ויש יזמויות מדהימות, קצרה יריעה, אבל
קודם כל אנחנו מזמינים את כולם לטעום, להמשיך, to spread, להפיץ, אני אומרת, באמת, בריח, בטעם, בכל החושים האפשריים את הנוכחות של לחמים בבייקי. בארצות הברית. אני חושבת שזו הזדמנות גם להגיד לך תודה. אתה מביא בשורה ישראלית, יהודית, שהיא נקייה מהרבה מהקשיים שאנחנו חיים אותם היום, ופשוט נוגעת ישר בלב ובמקום חשוב, בקיבה של האנשים, שזו דרך גם לחבר בין אנשים, גם לספר סיפור, גם להביא את היכולות האישיות, וזו הזדמנות באמת להגיד לך שוב תודה. שהצטרפת אלינו, ושניפגש בבוסטון או בתל אביב.
תודה רבה לך, שירה.
תודה שהייתם איתנו, תודה לצוות המדהים, אבי בליקי, ליאד דולונגביץ', טל אליפקס, דניאל רוטמן. הדודים מאמריקה.